ברוכים הבאים לעוד שבוע של שיעורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, והשיעור היום שיעור של הרב יעקב מידן, שיעור במקילת שיר השירים.
שלום לכם. זה השיעור הרביעי בשיר השירים, ואנחנו טיפלנו רק דיברנו רק על הבית הראשון בשיעור הראשון, שמתחיל שיר השירים אשר לשלמה, מסתיים במילים הישרים היבוכה, ארבעה פסוקים, ותו לא. אגב, זה דיברנו על השמות שלמה ודוד, שדיברנו עליהם גם בפתיחה לספר. אמרנו ששלמה מתאר נישואין, חדר מיטות, חדר איכות, חופה, ארמון, מלכות. דוד מתאר יותר אירוסין, כלומר פגישות אקראיות, בריחות, הסתתרויות, איש מרעותו, אי יכולת להיות ביחד, מצבים שמתארים את השלבים הראשונים, את השלבים של ההבשלה של הקשר, קשר הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מרתק, אבל גם עם רגעים מצערים. האהבה בו מאוד לוהטת, כרוכה בהרבה מאוד געגועים, אהבה של אירוסין, אהבה כמו אצל דוד שנאמר עליו, שמור השם לדוד את כל אומנותו, זכור השם לדוד את כל אומנותו, אשר נשבע להשם, לדר לאבי יעקב, אם אבוא בו אל ביתי, אם יעלה על ארץ ישראל, אם יתן שנת לעיניי, לאף הבית ממה, עד אמצא מקום להשם משכנות לאבי יעקב. עדיין לא בנה את המקדש, רצה, התאכזב, היה חטא, הודח, ושוב אוהב את הקדוש ברוך הוא, ושב אליו בתשובה. אנחנו נדבר היום על השיר השני, ובואו נעמוד על הבדל נוסף, על הבית השני, בשיר הראשון, ובואו נעמוד על הבדל נוסף בין השמות שלמה ודוד. פרק א' פסוק ה', שכורה אני ונבע בנות ירושלים, כי אוהלי קדר, כי ראות שלמה. אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש. בני אמי ניחרובי, שמו לי נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נותרתי. הגיד לי שאהבה נפשי, איך תראה, איך תרביץ בצהריים, שלמה יהיה כאותיה על ידי חבריך. אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. על הפסוק הראשון כבר דיברנו בפתיחה. שחורה אני ונבע, כמו שחורה אני אבל נבע. וו היא וו הניגוד. שחורה אני, למרות זאת, אני נבע. בנות ירושלים. אני כאוהלי קדר, אבל כראות שלמה. לשון אחרת, שחורה אני כאוהלי קדר, ונבע כראות שלמה. כלומר, הפסוק מתפרש ככה, הקבלה ברישה של הפסוק, תואמת את ההקבלה בסיפה. אמרנו שזה מזכיר לנו את המשכן, יריות שלמה, הכוונה יריות מלכותיות, כמו יריות המשכן. את המשכן תעשה 10 יריות, תחלת והגמן, תורת שנים ושש מושר, קרובים מעשה חושב, עשה אותם. יריות אומנתיות, מחומרים יקרים, יריות מלכותיות. היריות האלה הם קרסי זהב ולולאות תחלת. מעליהן יריות פשוטות יותר, יריות עיזים, יריות שחורות. העיזים בארץ ישראל הם שחורות, כאוהלי קדר, כמו מה שאנחנו מכירים היום מאוהלי הבדואים. יריות שחורות שנמצאות על גבי האוהל מעבד, מגינות עליו, חזקות יותר. הקרסים במשכן הם קרסי נחושת, לא יפים, אבל מאוד עמידים. והכל חזק, אם כי לא יפה. אני אומנם לא יפה, שחורה כאוהלי קדר, אבל גם נבע כראות שלמה. היא עצמה כלפי חוץ שחרחורת, כמו שהיא מתארת. שחרחורת, במושגים של המקרא, לא יפה. היום אולי השיזפון נחשב כסימן ליופי, אבל שם שיזפון היה סימן לעבדים שחורים, לעבדים שעובדים עבדה שחורה, גם אם הם לבנים בגזעם. נחשב כדבר לא יפה. רש"י אומר למצרים בתחילת פרשת לך לך, הנה ידעתי כי אישה יפת מראית, ואנו מגיעים למצרים מקום אנשים שחורים ומכוערים, ולא הורגלו באישה יפה. השחור, מוזרים שלה נקרא מכוער. ענווה היא הלא שחורה. כאן כוונתה להגיד, היא שחורה בעל כורחה, שחורה באופן זמני, כיוון שבני אימן היא חרובה, שמו על נותרה את הקרמים. רעלי מתארת את שאהבה נפשה, כלומר, את החתן בהמשך. אחד תראה, אחד תרפיץ בצהריים, גם הוא רואה. וכאן מקום והזדמנות לדבר ממבט אחר על ההבדל בין דוד לשלמה. המשכן כאמור, מבפנים הוא משכן מלכותי. יפה. אומנותי. אם בחוץ, הוא נראה כמו אוהל רועים, עם יריעות עיזים שחורות. הקדוש ברוך הוא אכן הוא מלך. כמלך הוא חי בבית, מפואר, מכובד, כולם באים להשתחוות לו. אבל הקדוש ברוך הוא איננו רק מלך. הוא גם רואה, כי רואה את רואה יראה, בזרוע יקבץ צלעים וחיקו יישא, הלא תנהל. ואכן המשכן כלפי חוץ הוא אוהל רועים. הקדוש ברוך הוא רואה את עמו. רואה לא במובן, או ודאי לא רק במובן, של מי שלוקח את הכבשים שלו לדשא ומחלה להם בחליל. הצאן היה הולך למדבר. כמו שנאמר למשה, משה היה רואה את צאן ידרו חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר. צאן היו רואים במדבר, המדבר מצד המילה, משמעו מראה, וראו כבשים כדוברם. וזה היה במקום שקרה מספר המדבר, מקום שהיו ליסטים, שוסי מדבר, חיות רעות. רואה שיוצא למקומות כאלה צריך להיות לצאת עם כלי נשק. הגמרא מסכת בבא מציעא מדברת על ליסטים מזוין שבא לעדר, ועומד כנגדו רואה מזוין. תפקידו של רואה במדבר להיות מזוין. במושגים של הנקרא כמובן, לא ברובה, אולי אפילו לא בחרב, אבל במקל גדול, בקלעי אבנים כמו דוד. עם יכולת להגן על צונו מפני חיות רעות או מפני שוסי מדבר למיניהם. והקדוש ברוך הוא שמוביל את עמו למדבר הוא הרועה, הוא המגן עליהם. במלחמות, משוסי מדבר, מחיות רעות, מנחשים, שרפים, וכל מה שאנחנו מוצאים באמת במדבר, מוליך הקרב במדבר הגדול, אמרה הנחש, שרף והקרב וצמרנו שרן מים. והוא המגן עליהם. שבחו אם כן, שאינו רק מלך, שיושב ומקבל כבוד, הוא גם רואה. גם כאן, החתן, שהוא המשל לקדוש ברוך הוא, הופיע כאן גם כן כרואה. הגיד לי שאהבה נפשי, איך תראה, איך תרביץ בצהריים. גם היא רואה, היא לא רואה, היא כאן שומרת קרמים. הוא רואה והיא שומרת קרמים. נותרה את הקרמים. אבל שום נזכיר את דוד. דוד מוכר לנו כמלך, אבל דוד לפני כן היה רועה צאן. מאחר עלות אביו, לראות ביעקב עמו וישראל נחלתו. ויראם כתום לאור ובתבונות כמה ילכם. הקדוש ברוך הוא לוקח את דוד לא כדי למלוך. הוא לוקח אותו מאחר עלות כדי לראות את עמו ישראל. דוד הגן על צונו בחירוף נפש. הוא הרג אריה ודוב שהתנפלו ונשאו סמי העדר. הוא לא ויתר. הקדוש ברוך הוא לוקח אותו לראות את יעקב עמו. דוד הוא רואה. ממש כמו באוהל רועים. יחסי כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. במקרה שלנו, כמו שאמרנו בדמותו, זו אחרת של דוד. היא יחסי צון ורואה. ולא כעיני עבדים אל יד אדון הם, כמו שבא לידי ביטוי באמת בשם שלמה. הקדוש ברוך הוא כרואה כאן בעניין שלנו. נראה דברים נוספים בפסקה הזאת. היא נותנת קרמים, הוא רואה. היכן מפגשים נותרת הכרמים והאוהל? אני חושב שניתן להניח שהם מפגשים על כף פרשת המים. ואחרי כשאנחנו מתארים את כף פרשת המים בנחלת יהודה, שבטו של שלמה, אני מתאר לעצמי, אותי עומד עכשיו נאמר בפסגת העיר אפרת. אני מתבונן מערבה, הכל מלא כרמים. לצערנו, כרמים של נוכרים, מעובדים כאן בעיקר. אבל האזור מבחינת עצמו הוא אזור מלא כרמים. כמו מאפרת מערבה, מאפרת מזרחה, הרבה יותר צהוב. צמחי בתא כאלו או אחרים, בדרך כלל הפקר. זה בעצם ספר המקבר שאליו לוקח הרועה את הדרו בלי שהוא מפריע לצמחייה. וכאן, על קו פרשת המים, יכולים להיפגש נותרת הכרמים שנמצאת מצדו המערבי של קו פרשת המים כאן בארץ ישראל, עם רועה הצאן שנמצא מצדו המזרחי. זאת יכולה, עלולה להיות פגישה טרגית, כמו הפגישה של קין והבל, על פי כמה מדרשי חז"ל, בהר המוריה, שהוא בערך על קו פרשת המים, קרוב לשם. הבל עם צונו, שבא אולי למזרח, קין עם פירותיו, שבא אולי מצד מערב. אבל כאן לא מדובר על פגישה, כאן מדובר על פגישה טובה בין נותרת הכרמים ממערב, לבין שומר הצון, שבא ממזרח, היא שואלת אותו, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים, שיש לי כמה רגעים, כמה דקות של חופש, אני רוצה לבוא לבקר אותך. שלמה יקר אותי על ידרך ורך. שלמה, כמו שלמה, השר זה האשר העתיק שבמקרא, כמו ושגם הוא בשר, באשר גם הוא בשר. או עשית לי עוד שעה אתה מדבר איני. וכאן שלמה יהיה כאותייה לדרך אבריך. כאותייה אולי אבלה, אולי פרוצה, מעין כחיסתה פניה, הולכת מעדר לעדר, מחפשת, כאילו לא די לה בגבר אחד, אבל היא לא מחפשת את כל רואי הדברים. היא מחפשת אותך, איכן אתה, איך תראה, איך תרביץ בצהריים. והוא הרואה איננו מבטר. הוא אומר לה, לשון דחייה, אם לא תדעי לך יפה בנשים, צילך בקביעת צון, וריד גדולותייך על משכנות הרועים, אם אינך יכולה למצוא בכוחות עצמי, בכוחות עצמך, את מקומי, עד רבה, תראי את גדולותייך על משכנות הרועים. אני אינני יכול לעזור לך, אני לא אגיד לך כאן אני אמצא. לסוסתי ברכבי פרות אם תקראתי. נבוא לחייך בתורים, צבורך בחרוזים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, עד שהמלך במסיבון, נרדין נתן ריחו, צרור אמור דודי לי בן שתי ינין, אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. לפתע, הרועה שדיברנו עליו מקודם, שחי באוהל הרועים באוהלי קדר, הופיע לנו כאן כמלך. ראו איך הוא מתאר את רעייתו כסוסתי ברכבי פרעה, הכוונה כמובן לסוסה המקושטת ביותר שהולכת בראש הסוסים שהמלך רוכב עליה. הוא אומר לה, נבוא לחייך בתורים, צבריך בחרוזים. היא נערה פשוטה, חינה בתכשיטיה הזולים והפשוטים, בתורים שעפות עליה, בחרוזים. ובא המלך ואומר, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. בואי, אני מפשיט אותך מבגדייך המאוד מאוד מאוד עממיים, אולי אפילו בגדי עניים, ואני מלביש אותך בבגדי מלכות, ותורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. במקום תורים פורחים בעלי חיים, אעשה לך תורים מזהב. קצת מזכיר לי את סיפורו של הנס קריסטיאן אנדרסן, הסמיר של מלך סין. סיפור ידוע על מעין תחרות שהייתה בארמונו של מלך סין. זמיר שבא מהחורשה הטבעית, שר שירים טבעיים, לבין מתנה ששלח קיסר יפן לקיסר סין. זמיר שעשוי מזהב, מתוכנת עם קפיץ, יודע לשיר כל יום אותו שיר. וגם כאן המלך ישר ברור לו שתורי הזהב עדיפים מתורים בעלי חיים, שנקודות הכסף טובות מהחרוזים הטבעיים שמזוכים בעיני הנערה. אבל בעיקר כשאנחנו נומעים על תורי הזהב, שם כמובן באותו סיפור של הסדיר של מלך סין, המלך חלה בסופו של דבר התרפא רק מכוח עובדה של זמיר, זמיר הטבעי, בא והיה לו לרע. דבר שיש בו נפש. גדול אין ארוך, מדבר גם אם הוא נשוי מזהב. יהיה מי שאולי יזכר במיתולוגיה היוונית, כאן, המלך מידס ומגע הזהב, מלך שרצה שכל מה שהוא ייגע בו יהפוך להיות זהב, כמו שהיה כובב זהב, עד שנתן נשיקה לבת שלו והיא הפכה להיות פסל זהב. וכאן הוא מציע לה באותה צורה תורי זהב עם נקודות הכסף. הדבר הזה משפיע גם עליה, ועד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו, צרור אמור דודי לי בן שדי ילין, אשכול הכופר דודי לי בחרמי אנגדי. חזר מתארים לנו כאן את הטרגדיה שהייתה במעמד הר סיני, וזה מהלכה שלסוסתי בכבי ובנות עם תיך רעייתי, רומז לנו על סוס פרעו, על ים סוף, קריאת ים סוף. נבוא לכם בתורים, אולי רומז למתן תורה, גם תורי זהב נעשו לך מנקודות הכסף. והפסוק עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו, חז"ל דרשו על חטא העגל. דרשתם נרדי נתן ריחו, שהכוונה נתן ריח רע. אבל גם אם לא נלך להסבר כזה במילים, דומה שכאשר הוא מתכונן להכניס אותה לארמונו ולעשות לה הכל מזהב, הרי היא פתאום נזכרת בנר בפרחי הבושם שבגנה והיא בורחת אליה. צרור אמור דודי לי בן שדי אני אשכול הכופר דודי לי בחרמי אין גדי. היא הולכת לקרמיה, הקרמים כאן הם קרמי אין גדי, למקום הטבע, למקום הבשמים. היא לא אוהבת את הארמון, היא לא אוהבת את תורי הזהב עם נקודות הכסף. היא בורחת. היא חולמת על הדוד שיבוא אליה מארמונו לכרמי עין גדי. ושוב לא מוצאים את הדוד. הנך יפה רעייתי, הנך יפה עיניי חיונים. אבל לפני כן בואו לדבר על דרשת חז"ל, על מעשי העגל. ועל הקשר בפסוק עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. כמו שאמרנו, חז"ל אומרים שהכוונה לריח רע. דומה שעל פי הפשט. מה שעולה שם, שבני ישראל כשהגיעו למעמד הר סיני, חן חן ולהתבלבל. פתאום יצא להם הקדוש ברוך הוא עם כל פמלה של מעלה, ירד באש על הר סיני, חיות המלך קבע, מלאכים, ריבור, יבן חז, אנחנו אומרים על דניאל. שראה ריבור רבבות של מלאכים, וכל אלו יוצאים לקראת עם ישראל, ודומה שעם ישראל מתבלבל. וכמו הנערה שחוזרת לכרמי עין גדי, עם ישראל רוצה לחזור למצרים או לתרבות מצרים, לעגל, לאלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך בארץ מצרים, או לכל מה שקורה במדבר. כשהם רוצים לחזור למצרים לא מסוגלים להבין, לא מסוגלים לקלוט את הגודל, את העוצמה. בדרך שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה עליהם, וגם כאן הוא מציע לתורי זהב נקודות כסף, והיא רוצה לברוח לכרמי עין גדי, להיות שם, לא להיות בארמון המסובך והגדול הזה. והנה הוא הולך לקרוא לה, הנך יפה רעייתי, הנך יפה, הנך יונים. אולי במקביל לתורים שעומדים לה על הכתפיים. הנך יפה דודי, אפנאים, אפרסנו העננה. קורות בתינו ארזים, ראיתנו בוטים. משמע, את אהבתם הם יכולים לגלות זה לזה לא בארמון, אלא ביער, בחיק הטבע. כשקורות בתיהם שם, הם ארזים וברושים, והכוונה לארזים חיים. וברושים חיים. שם, ורק שם הם מוצאים מרגוע לנפשם. היא אומרת, אני חבצלת השרוש, השנה תעמקים, כששנה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות, הוא עונה לה. היא עונה, כתבור הבא שהיה כן דודי בין הבנים, בצילו חימדתי וישבתי ופדיו מתוק לחיקי. הביאני על בית היין, ודגלו עליי אהבה. סבבו לי בעשישות, רבדו לי בתפוחים, כי חולת אהבה אני. שמאלות אחת לאושי, בנות החבקני. שבעתי אתכם, בנות ירושלים. ויצבו אותו היה לו את השדה, אם תראו את אהבה שתחמץ. כמה אומר יש מיצוי אהבה? כשהוא נותן לה מחמאה, כששנה בין החוכים כאן הייתי בין הבנות, היא אומרת לו כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. אבל בחי, היא יוצאת מן הארמון, היא אומרת, בצילו כמעט לי ישבתי, ופריום אותו לחיקי. ושם, חזרנו לבית היין, שנזכרנו בבית הראשון, הרייני על בית היין ודגלו על היעבה. הכל מתואר פה, עד עוצמה גדולה מאוד של אהבה. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. יותר מזה אי אפשר לתאר, יותר מזה זה אביה עצמה, זה ודאי תאורים שאי אפשר לתאר, כשהחתן במשל, בנמשל שלנו, הוא הקדוש ברוך הוא. וזה מגיע עד כדי שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. האהבה שם בטבע, במקום הרחוק מן הארמון, מוצאת את ביטויה. אלא שכאן, כאשר מגיעים לשמאלות אחת לראשים ומינות החבקני, פתאום מגיעה להקת נערות. רגע, למה לא אותי? למה לא אותי? למה לא יחד איתי? והכוונה, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעלות השדה. אם תאירו ואם תאורו את האהבה עד שתחפץ. נאמר לי שמענו כבר. בנות ירושלים, אלו שבאות להפריע, הן באות להפריע ממטרה שאפשר אולי להגדיר אותה מבחינתן כמטרה טובה. כמטרה בהחלט טובה. הן גם רוצות להיות יחד איתם. אבל למעשה דרך כשהן עושות את זה, הן מנסות להפריע לייחוד של אהבה בינו לבינם. שכל אחד אומרת גם אותי. ובכן, נחזור, הייתה פה איזה תקלה במשך דקה, אני מתנצל, נחזור למה שדיברנו. אמרנו שהיא באמת יושבת בצילו ביער, זה מגיע לאסי האהבה בשמאלות תחת ראשי וימינו תחבקני, וכאן כשבנות ירושלים מופיעות, בנות ירושלים לאותם עמים שרוצים גם כן שהאהבה של הקדוש ברוך הוא תחדל מעם ישראל ותעבור אליהם, משהו כמו נצרות וכדומה, אלה שטוענים לבחורה, ושהן הבנות המתאימות, היא אומרת להם, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעלות השדה, אם תאירו ואם תאורו את אהבה עד שתחפץ. היא משביעה אותם בצבאות ובעלות השדה, היא נמצאת שם ביער, וממילא, זוהי הדוגמה הנכונה, להשביע בצבאות או בעלות השדה, והיא משביעה אותם לא לעורר את האהבה, כרגע הן רוצות את האהבה במסווה, שגם הם, לא רק הם, ושאהבתו של הקדוש ברוך הוא צריכה להיות לכולם, והיא אומרת, כרגע אני אמצאת יחד איתו, כמו שהיה בתחילת השיר בחדר הייחוד, הביאני המלך חדריו, כרגע היא ביער מתייחדת איתו, ורק היא, והיא משביעה אותם בצבאות או בעלות השדה, לא לעורר את האהבה עד שתחפץ. קשה להתעלם כאן מהביטוי צבאות, ומהעובדה שבדרך כלל אנחנו לא משביעים בחיות, אלא השבעה רגילה היא השבעה בשם השם, וצבאות הוא גם שם השם. ואז אם צבאות הכוונה לשם השם, כאן כמובן על פי ההקשר של עילות השדה, הכוונה לנקבות של צבי, וזה בגלל הנוף של היער שמופיע כאן בהרחבה. אבל בהנחה שזה נקבות של צבי, כמו שעילות השדה הם נקבות של היער, אולי השם עילות השדה אולי, אולי רומז על שם אל שדאי, והשם צבאות, הוא כמובן השם צבאות, והיא משביעה בשם השם כמו שאנחנו רגילים להשביע. וקיימות אולי באמת אפשרות, וקיימת אולי אפשרות ששמעתי פעם מידידי, רבי יהודה עציון, את האפשרות שאולי הזכר והנקבה בקרובים היו או במשכן או במקדש, אולי באחד מהם, הרי צורתם הייתה של צבי וצביה, כמו שמופיע כאן בשיר השירים, והם הצבאות שבשמם משביעה היא את הבנות, שכרגע היא בחדר לייחוד יחד איתו, ולא איתה, ממש כשם שהקרובים שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ויוצרים איזה מין חופה, ויוצרים איזה מין חדר ייחוד, ושאומרים שאיש לא ייכנס, כך גם היא משביעה אותם, כרגע רק אני איתו, ולא אף אחת אחרת. זוהי אפשרות, ומכל מקום אנחנו נחזור כרגע על השיר כולו, שלעניות הבנתי מסתם כאן במילים, שבאתי אתכם בנות ירושלים מצוות ובעלות הסודי, אם תאירו ותראו את האהבה עד שתחפץ. וזה מתחיל באמת באותו טקס כלולות, כשהמלך מביא אותה אל חדריו. משם, דבר שמתאר את החלום, או את המטרה, או את סוף מעשה במחשבה תחילה, אנחנו עוברים להתפתחות הרומן הזה, כאשר היא ביקשה ממנו, כשהייתה נותרת קרמים, ביקשה ממנו להיפגש איתו, והוא נענה לה בקשיות מסוימת, שהיא צריכה לחפש אותו לבד, ואם לא תדע, את הדרך, שתצא בעקבות משכנות הרועים. אבל הנה אנחנו מוצאים אותו מחפש אותה, והיא דווקא זאת שבורחת, לא הוא חומק ממנה, אלא היא חומקת ממנו, ורוצה לעבור בחזרה לכרמי עין גדי, איננה סובלת את הארמון, את הזהב, את כל הטקסים המאוד גדולים שהוא מציע לה, ממש כמו בני ישראל שרצו לחזור למצרים, ובחרו בזה מכל הטקסים הגדולים והכבוד הגדול שנתן להם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. אבל אם נשאר בשיר, הרי לראשונה הוא חומק ממנה, בשנייה היא חומקת ממנו, שוב הם נפגשים שם ביער, ושם הרומן מתפתח, ושם מתברר שמי שנמרסה להפריע, זה לא היא לא ולא הוא לה, עד רבה, כשהם נמצאים מתאימים זה לזו וזו לזה, הרי באות בנות ירושלים, ומפריעות בדרכת שלהם, כיוון שגם הם רוצות להיות חלק מן המערכה, והיא משביעה אותם אם תאירו ואם תראו את האהבה שתחפץ. אני אומר לשיר השני, כל דודי הנה זה בא מדלג על הערים מקפץ על הגבעות, דומה דודי לצבי או לאופר איילים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, ענה דודי ואמר לי, קום מלך רעייתי יפתי ולחילך, כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו, התאנה חנתה פגע, והגפנים, סמדה, נתנו ריח, קומי לך, רעייתי יפתי ולחילך. יונתי בך גבי הסלע, בסתר המדרגה, הריני את מראייך, השמיני את קולך, כי קולך ערב ומראייך נווה, איך גזולנו שואלים, שואלים קטנים, מחבלים קרמים וקרמים וסמדר, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים, עד שיפוך היום ונעשו הצללים, סוף דמי לך דודי לצבי, או לאופר הילים על הרי וטר. אנחנו רואים אותו דומה לצבי, שוב מגיע מן היער או מגיע מן המדבר, כנראה מן המדבר, מגיע, עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, כאן הוא רק דומה לצבי, הכוונה שהוא בא במהירות, רץ, מדלג, מגיע, במהירות רבה, ואומר לה, בוא יחד איתי, האביב בחוץ, סתיו עבר, גשם חלף הלך לו, אביב, פריחה, והיא חומקת, מתחבט. מתחבט מאחורי איזה קיר, והוא שימצא מעבר לחלון, אם מקודם יכול היה לראות אותה, כאשר היא מתחבט מאחורי הקיר, הוא לא יכול לראות אותה, והוא אומר לה, יונתי בך גבי הסלע וסדר המדרגה, הרי אני את מראייך, השמיני את קולך, כי קולך הרי, הוא אומר, איך נווה? הוא מדמה אותה למושגים טבעיים, לחגבי סלע, סתר מדרגה, מדוע את מתחבט ממני? והיא עונה לה מדוע היא מתחבט. איך זה לנו שואלים, שואלים קרמים, מחבלים קרמים, וקרמים וסמדר, זה בדיוק המצב באביב, שהקרם הוא סמדר, הענבים עדיין קטנטנים, וזקוקים לשמירה רבה, והיא הרי נותרת קרמים. למעשה היא מאוד רוצה לצאת יחד איתו, אבל היא פוחדת לקפוץ אליו דרך החלון, כמו שהוא מבקש ממנה, היא רוצה אם לצאת דרך הדלת, אבל בחוץ נמצאים האחים שלה, והאחים שלה שומרים עליה, מפקחים עליה שתלך לשמור על הקרמים, ושלא תלך לטייל יחד עם האהובה. והיא פוחדת מהם, היא נשלטת על ידם, והיא אומרת לו, סובד מלכה דודי לצבי או לאופר האלים על הריבטר, חזור בחזרה, אני אינני יכולה, אותי שמו לשמור על הקרמים, אינני יכולה לחבור אליך. והוא כמובן אומר לה, בואי, תקפצי דרך החלון, אני תפס אותך ואנחנו בורחים יחד. והיא פוחדת, פוחדת, פוחדת מאחיה, לא יכולה, משלחת אותו בחזרה, ומגיעה לטרגדיה הגדולה שלה, למשקפי בלילות ביקשתי את שאבה נפשי. היא מתגעגעת אליו, אבל ברגע הנכון היא פחדה לצאת אליו. קדוש ברוך הוא שומר לעם ישראל, קומי לכי אחריי, והיא שבויה בידי גויים, שבויה בידי אחיה החורגים, משעבדים אותה, מפחדת לצאת אחרי הקדוש ברוך הוא ביד רמה וללכת אחריו. אם אני רואה המקרא, זה מזכיר לי דבר שהוא אמנם רק משל, אבל הוא דומה לזה את שמשון, שפותח באמת ביד רמה במלחמה נגד פלישתים עם כל גבורתו. הנה הוא נמצא ליד אחיו בסעיף של הסלע איתה, ובאים פלישתים ודורשים אותו, ובני יהודה מסגירים אותו, כי הם פוחדים. במקום לצאת אחריו ביד רמה ולהילחם בפלישתים, לזכות לעצמאות ישראל, הם מוכנים להסגיר אותו כי פוחדים מפלישתים. וכך יש עוד דוגמות רבות מאוד של פחד ישראל מפני גויים, לא מוכנים לצאת אחרי הקדוש ברוך הוא ביד רמה, פשוט פחד, כאן הפחד מאחיה החורגים, והדוד נאלץ לדמות לצבי ולרוץ בחזרה אל הרי בטר, אל צוקי המדבר, ממש כמו דוד, שגם העם פחד לעזור לו, פחד משאול, וברח אל צורי היעלים אשר במדבר. וכאן גם כן דודי, כמו שאמרנו, רומז לחייו של דוד, וכאן הקדוש ברוך הוא הולך למדבר, עם ישראל פוחד לשתף איתו פעולה. עד כאן, ועד השיר הבא, נמשיך את המשך השיר השני. תודה רבה.